הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros kosha shuoi Olovozo vadati behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי יוטט באלול תשע"ה, מסכת נזיר, דף י"ב. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו המביאה לכם מדי בוקר בסיעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. אתמול בהקדמה לשיעור, בתחילת השיעור, פתחנו בהקדמה של קיצור ספר חרדים מרבינו בעל החיי האדם זכר צדיק לברכה. והיום אנחנו מתחילים את הפרק הראשון מקיצור ספר חרדים. פרק הראשון, מצוות עשה מהתורה התלויות בלב. א', שיאמין שיש אלוקה שימציא כל הנמצאות מן העין המוחלט, ומשגיח ומושל בהם כרצונו, כדכתיב בספר שמות פרק כ' פסוק ב', אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך. רוצה לומר שאני משגיח, והראיה שהוצאתיך. ב', אלוקה הזה הוא יחיד, בלי שום שיתוף, שנאמר בספר דברים פרק ו' פסוק ד', שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. בעניין האמונה בשתי מצוות האלו שיקבע אדם בליבו דבר זה שהוא אמת, ואפילו יאמרו לאורגו אם לא יוצא מפיו, או אפילו להרכין בראשו שחס ושלום יש עוד אלוה, יארג ואל יעבור. ג', השם הנכבד והנורא הזה מצווה להיראה אותו, שנאמר בספר דברים פרק ו' פסוק י' ג', את השם אלוקיך תיראה. והיראה היא משני פנים. האחת, מחמת יראת העונש, ואף שאין זה עיקר היראה, מכל מקום הלוואי שתהיה יראה זו על פנינו כל ימינו שלא נחתה. שינית, אשרי מי שזכה לו, דהיינו שיראה מלפני רוממותו יתברך, שהוא מלך גדול בכל העולמות, וזהו יראת הרוממות. דלת, מכלל היראה שלו להוציא שם שמיים מפיו, אלא במורה הלב ובכוונה רצויה ולצורך גדול ולא לבטלה. והמוציא שם שמיים לבטלה ביטל מצוות יראה. ירגיל אדם עצמו שלא להזכירו אפילו בשאר לשונות, אלא כשירצה להזכירו יאמר העליון. היי, מצוות עשה מן התורה לאהוב את השם, שנאמר בספר דברים פרק ו' פסוק היי, ואהבת את השם, שמחמת אהבתו יתברך לא ישים לב אל שאר עניינים שחושק ויש לו געגועין תמיד לעבוד אותו. מכלל מצווה זו לומר לפניו דברי שבחות ותהילות, ומכלל מצווה זו שלא להשתמש מתענוגי העולם הזה, אלא מה שצריך לקיום גופו ופרנסתו. ותכף כשיש לו פנאי יפנה עצמו ומחשבתו לעבוד עבודת הבורא יתברך שמו, ומכלל מצווה זו שידרוש לאחרים תורה ודברי כיבושים, כדי שיביא אהבתו בליבם. דלשון ואהבת, הוא פועל יוצא, שתאהב אותו על אחרים. וו, מצוות עשה מן התורה שיהיה מחשבתו תבוקה תמיד בו יתברך, וכמו שנאמר בספר דברים פרק י' פסוק חף, ובו תדבק. ונאמר שם בספר דברים פרק י' פסוק חב ב' לאהבה את השם ולדבקה בו. ועל זה אמר שלמה בספר משלי פרק ג' פסוק ו' בכל דרכיך דאהו, שאפילו מה שיוכל וישתה ויישן תהיה מחשבתו כדי שיהיה בריא וחזק לעבודתו. והתשמי שיהיה לקיים מצוותו וכן אפילו שילך לפרנסה יהיה תמיד מחשבתו שהוא עוסק בשביל שירוויח לפרנס אותו ובני ביתו כדי שיהיה בריא לעבודתו. זין, מכלל מצווה ובו תדבק, קיבלו חכמינו זיכרונם לברכה שבכללה לדבק עצמו בתלמידי חכמים ובעובדי השם, וישתדל לישא בת תלמיד חכם וישיא ביתו לתלמיד חכם, וכן כל מעשיו שיכול לעשות בהתחברות תלמיד חכם, ובכללו לירא מפני תלמיד חכם, כדכתיב בספר דברים פרק ו' פסוק י' ג', את השם אלוקיך תירא, וקיבלו חכמינו זיכרונם לברכה, דעתי זה בא לרבות תלמיד חכם, וכן לאהוב תלמיד חכם כבניו. מדכתיב, ואהבת את השם בא לרבות תלמיד חכם. ח' בעבור לחזק מצוות אילו בלב כל ישראל, באה המצווה לקרוא קריאת שמה בכל יום ערב הבוקר כדי לקבל עלינו שתי פעמים בכל יום עול מלכות שמיים, ולכן לא סגי, לא מספיק שיקרא בפה, אלא צריך לכוון פירוש המילות בפסוק שמה ישראל, ואם לאו לא יצא. למה מהני דיבור פה, מה מועיל מועיל דיבור בפה, אם אינו בלב שלם. ת' בקריאת שמע כשיומרו בכל נפשך ובכל מאודיך, יכוון לקיים עוד מצוות עשה מן התורה לקדש השם אם יאנסו לעבור על אחת משלוש מצוות החמורות, והן עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. אפילו בצינה או על אחת משאר לא תעשה. ויכוון העובד כוכבים להעביר אותו על הדת, ויהיה בפרסיה בפני 10 ישראלים ובשעת השמד, כשיאנסו לעבור אפילו על מנהג ישראל, ימסור עצמו למיטת אכזריות ולא יעבור. ועל זה נאמר בספר ויקרא, פרק כ"ב פסוק ל"ב, ונקדשתי בתוך בני ישראל. יוד, להרבה פוסקים מצוות עשה להתפלל בכל יום בכוונת הלב, שנאמר בספר דברים פרק ו' פסוק י' ג', ואותו תעבוד. וכתיב בספר דברים פרק י' א' פסוק י' ג', ולעובדו בכל לבבכם. ואמרו חכמינו זיכרונם לברכה, איזו עבודה שהיא בלב, זו תפילה. והמתפלל בלא כוונה, ופשיטה שלא יתפלל כלל, ביטל עשה זה, ועונשו חמור. ולכן כתבנו בהלכות תפילה, שראוי לכל איש שאחר תפילת 18, יתפלל תפילה קצרה מה שהוא צריך, ויהיה בלב שלם כדי לקיים את המצווה הזו. ונראה לי, דלקו לאלמה, לשיטת כולם על כל פנים העושה איזה מצווה מן המצוות בלא כוונה, ביטל עשה זה. שהרי לכול אלמה נאמר מקרא זה על כל המצוות. ואפילו למען דאמר מצוות אינן צריכות כוונה, היינו שעל כל פנים יוצא ידי המצווה, ומכל מקום עבר על העשה הזה. יוד א', מצוות עשה מן התורה להידמות אליו יתברך, שנאמר בספר דברים פרק כוח פסוק ט', והלכת בידי רחב. וקיבלו חזל דרוצה לומר, מה הוא רחום אף אתה רחום. וזהו שאמר יתברך על אברהם בספר בראשית פרק חי פסוק י"ט, אשר יצווה את בניו ושמרו דרך השם. וכן כל הכינויים שמכנים בו לקדוש ברוך הוא, יראה האדם שגם הוא יהיה בו מידה זו. מצוות עשה לירה מן המקדש, שנאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק ל', ומקדשי תיראו, ובכללם בתי כנסיות ובתי מדרשות שהם נקראים מקדש מעט, לישב בו במורה ובכובד ראש ולא ינהג בו קלות ושיחה בתהילה. י"ג מצוות עשה כשיבוא לאדם איזה ספק איסור, וכל שכן ודאי איסור לפרוש ממנו, זהו שנאמר בספר דברים פרק ל' פסוק י"ט ובחרת בחיים, שהרי אפילו בדרכי עולם חוקר לנפשו הדרך היותר משומר ובטוח מכל נזק. ומצווה י"ד מצוות עשה שיהיה אדם תמים עם השם, כמו שכתוב בספר דברים פרק חי פסוק י"ג, תמים תהיה עם השם אלוקיך, והשואל בחוזי כוכבים וכיוצא בזה, ביטל מצוות עשה זו, אלא יבטח בה השם כי הוא מפר אותם, וישים כל ביטחונו בהשם. אלה הם י"ד המצוות הראשונות המפורטות בקיצור ספר חרדים, בפרק הראשון מצוות עשה מהתורה תלויות בלב. מחר בעזרת השם יתברך נמשיך ונלמד בהקדמתנו לשיעור את קיצור ספר חרדים. וכעת מוריי ורבותיי, בשמחה ובטוב לבב, פונים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירע דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא, ופרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף י"א ממסכת נזיר. למדנו במשנה בדף י"א עמוד א', מי שמזגו לו כוס של יין ואמר הרי אני נזיר ממנו מן הכוס, הרי זה נזיר גמור. הביאה המשנה מעשה באישה אחת שהייתה שיכורה ומזגו לה את הכוס ואמרה הרי אני נזירה ממנו, ואמרו חכמים לא נתכוונה זו אלא לומר הרי עליי הכוס כקורבן ואינה אסורה אלא באותו הכוס. שאלה הגמרא, המעשה של המשנה לכאורה סותר את הדין שהביאה המשנה ברישה. האם הביאה המשנה מעשה כדי לסתור את הדין שהיא אמרה? השיבה הגמרא, משנתנו חסור ומחסרה, חסרה מספר מילים ויש להוסיף בכך. אם שיקור הוא ואמר הרי אני נזיר ממנו, אינו נזיר. וטעם הדבר? לפי שכוונתו לאסור כוס זו בלבד כקורבן ואינו רוצה להיות נזיר. ומה שלא פירש במפורש כוס זו כקורבן, לפי שדרך בני אדם להפציר בשיקור שישתה, וירש אם יאסור כוס זו יביאו לו כוס אחרת, ולכן אמר בלשון הזו. על זה מביא התן הראיה מאותו סיפור עם אישה אחת שהייתה שיקורה ואמרה הרי אני נזירה ממנו. אמרו חכמים שאסורה באותו הכוס בלבד. ממילא המעשה שמביאה המשנה הוא לא סותר את הדין שנכתב ברישה, שאומר הרי אני נזיר מן הכוס, הרי הוא נזיר גמור. לאחר מכן למדנו את המשנה השנייה בדף י"א עמוד א', האומר הרי אני נזיר על מנת שיהיה שותה יין ומתאמה למיתים, הרי זה נזיר ואסור בכולן. דין נוסף, מי שקיבל על עצמו נזירות ואומר קיבלתי על הישאר הלכות נזיר חוץ מאיסור יין, לפי שלא ידעתי שנזיר אסור ביין, נחשב לנזיר ורבי שמעון מתיר. דין שלישי במשנה, מי שאמר יודע אני שנזיר אסור ביין ואסור להתאמה למיתים, וסבור הייתי שחכמים מתירים לי, וזאת למה? מפני שאיני יכול לחיות אלא ביין, או מפני שאני צריך להתאפל במיתים בשכר מחמת דוחק פרנסתי, ולא היה בדעתי לקבל איסור יין אוטומט מיתים, הרי זה מותר, ורבי שמעון אוסר. אמרה הגמרא שאני במשנה שאם אמר יודע אני שיש נזירות ואיני יודע שנזיר אסור ביין, רבי שמעון מתיר. וברישא, ואומר הריני נזיר על מנת שיש שותה יין, לא מצינו במפורש שנחלק רבי שמעון, ונחלקו המוראים בשיטתו. רבי יהושע בן לוי סובר שרבי שמעון נחלק גם ברישא וסובר שאינו נזיר. רבינה אומר ברישא מודה רבי שמעון שחל עליו נזירות, שהרי כשאמר הריני נזיר חל עליו נזירות גמורה, וכשעושה תנאי הוא מתנה על מה שכתוב בתורה, וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל. הביאה הגמרא ברייתא כשיטתו, והיינו שסבירה לי שאם אמר על מנת חשבינן לתנאי ולא כמו אומר חוץ, אבל רבי יהושע בן לוי סבר שדינו כאילו אמר הריני נזיר חוץ מן היין של רבי שמעון אינו נזיר, כי אנחנו צריכים שיזיר מכולם. שנינו במשנה שאם אמר יודע אני שהנזיר אסור ביין וסבור הייתי שחכמים מתירים, הרי זה מותר ורבי שמעון אוסר. לפירוש הראשון גורסים הרי זה אסור ורבי שמעון מתיר, כמו ברישא באומר יודע אני שיש נזירות ואיני יודע שנזיר אסור ביין וחכמים אוסרים ורבי שמעון מתיר. לפירוש השני, הרישא והסיפא הם דינים שונים. ברישא מדובר שנזר מדבר אחד וסוברים חכמים שחל עליו נזירות, ורבי שמעון מתיר כיוון שלא נזר מכולם. ובסיפא מדובר שנזר מתחילה בכל הדברים ואחר כך הלך לחכם והתיר לו יין לא להתאמה למיתים. שלחכמים, כשם שתחילת נזירות חלה על ידי שנזר מאחד מהם אף בהתרה, כיוון שאותר אחד, אותר כל הנדר. ולרבי שמעון, כשם שאין נזירות בה עד שיזור מכולם, כך צריך שאלה לכולם, וכל שלא נשאל לכולם, אף אם יתירו אחד, לא הותר השני. לפירוש השלישי, בסיפא נחלקו באופן שלא יתיר הנדר, וסוברים חכמים, שכיוון שהם נדרי אונסין, שאינו יכול לחיות בלי יין, אין צריך התרה. ורבי שמעון סבר שצריך ללך לחכם שיתירנו. ונחלקו במחלוקת שנחלקו המוראים. שנינו במשנה במסכת נדרים, ארבעה נדרים יתירו חכמים. נדרי זירוזין כגון המוכר, שאומר קונם כיכר זה עליי אם ימכור לך את החפץ הזה פחות מארבעה דינרים, או שהקונה אומר קונם כיכר זה עליי אם אקנה ממך ביותר משני דינרים ובעצם רצון שניהם לקנות בגימל דינרים, הרי זה נדרי זירוזין. בית נדרי הווי, כגון אומר קונם אם לא ראיתי בדרך הזה הרבה אנשים כי יוצאי מצרים שהוא מגזים בדבריו. גימל נדרי שגגות, כגון שאמר קונם כיכר זה אם אכלתי היום ושכח שאכל היום. דלת נדרי אונסין, כגון שידירו חברו שיוכל אצלו ביום פלוני והראה לו אונס שאינו יכול לבוא אצלו. אמר רב יהודה אמר רב שארבעה נדרים הללו צריכים שאלה לחכם להתירם. ולשמואל, כיוון שהתנא נקט, התירו חכמים, הרי הם מותרים לגמרי, ואין צריכים להישאל. לאחר מכן למדנו במשנה, אומר הריני נזיר ולי לגלח נזיר אחר ונתחייב שני דברים, א' בנזירות, ב' להביא קורבנות על נזיר אחר. ושמע חברו ואמר ואני ועלי לגלח נזיר, חלה גם עליו נזירות ותגלחת של נזיר אחר. ואם היו פיקחים, מביא כל אחד מהם את הקורבנות של חברו ונמצא שכל אחד הביא קורבן אחד. ואם לא עשו כן, אלא כל אחד הביא לעצמו, צריכים לגלח ולהביא קורבנות של נזיר אחר. הסתפקו בני הישיבה. אמר הריני נזיר ועלי לגלח, ושמע חברו ואמר ואני, האם דברי השני הם על כל דבריו של הראשון וחייב להיות נזיר ולגלח, או שהם על חצי דבריו ולא קיבל על עצמו אלא דבר אחד? אם תמצא לומר שקיבל על עצמו רק דבר אחד, יש להסתפק איזה דבר קיבל. אם את ראש דברי חברו והרי הוא נזיר, או צוף דבריו ומביא קורבנות לנזיר אחר והוא עצמו אינו נזיר. פשטה הגמרא מהמשנה שאמרה, שאם השני אמר ואני ועלי לגלח, הרי הוא כראשון, משמע שאם יאמר רק ואני, אינו מקבל על עצמו אלא חצי מדברי הראשון. ומשמע גם, ממה שהוא צריך להוסיף עליי לגלח, שמה שאמר אני, כוונתו לתחילת דיבורו. לאחר אבון הברידי רב יהושע לרבה, שאפשר לומר שכשאמר אני, כוונתו לכל דברי הראשון. מה שהוסיף עליי, כוונתו לומר עליי להיות נזיר ולגלח כשם שקיבלתי, שדרך בני אדם לכפול דבריהם. וכן יש להוכיח מסיפה ששנינו, האומר הרי עליי לגלח חצי נזיר, ושמע חברו ואמר ואני עליי לגלח חצי נזיר. ושם הראשון לא קיבל על עצמו אלא דבר אחד, על כורחך. מה שאמר השני, ואני עליי לגלח משום שדרכו לכפול. דחה לו רבה ואמר שאם כן אין חידוש במשנה לא ברישה ולא בסיפה. אלא על כורחך, צריך לשנות ברישה עליי כדי לחדש שכשאמר אני, כוונתו רק על חצי דיבור הראשון, ובסיפה נקט עליי, אף על פי שאין בו חידוש, הוא כתב אותו בגלל הרישה. זהו השינון והחזרה שלנו על דף י' ממסכת נזיר. כעת נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה על דף י' ממסכת נזיר, מה דינו של מי שמסגו לו כוס יין ואמר, הרי איני נזיר ממנו? התשובה, הרי הוא נזיר גמור, אלא אם כן היה שיקור באותה שעה שבזה הוא אסור, רק באותה הכוס. שאלה שנייה, לרבי שמעון שאינו נזיר כשמקבל על עצמו איסור אחד בלבד, מדוע יש אפשרות שבאומרו כן יהיה נזיר גמור? התשובה, כיוון שלא הזכיר במפורש שהוא נזיר מיין, לא נחשב שמקבל על עצמו פרט אחד מהנזירות בלבד. אלא זה למעשה יד לנזירות שלמה, שבזה גם מודה רבי שמעון שהוא נחשב לנזיר מוחלט. שאלה שלישית, מה דינו של מי שאמר הרי אני נזיר על מנת שיהיה מותר ביין? התשובה לשיטת הנקם הרי הוא נזיר גמור, בשיטת רבי שמעון נחלקו המוראים אם הוא מודה בזה. שאלה רביעית, מה דינו של מי שנשאל רק על אחד מסורי הנזיר? ומדוע? התשובה, לחכמים מועיל הוא כשם שמועילה קבלת הנזירות לאיסור אחד, ולרבי שמעון אינו מועיל, הוא כפי שלא מועילה קבלה של איסור אחד בלבד. שאלה חמישית, נדרי אונסין, האם צריך שאלת חכם להתירם? התשובה לרבה סיכן לשמואל, לא. שאלה שישית ואחרונה על דף י' א', אם צריכים ממטרה, מה מיוחד בנדרים הללו לדווקא? בארבעה סוגי נדרים הללו, התשובה היא שהחכם מתירם בלי לחפש פתח אחר, לפי שרק מדי רבנן הם צריכים מטרה, ולכן הוא רק צריך ללכת אל החכם, והחכם באופן אוטומטי מתיר לו את הנדר גם בלי פתח לנדר. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו לדף אשר למדנו אתמול, דף י' א' ממסכת נזיר, וכעת מוריי ורבותיי. הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה בסייעת הדשמי הגדולה. עיקר העניין הוא ללמוד את דפינו היומי, הלוא הוא דף י' ב' להיום יום חמישי י' ת' באלול תף שיניין ה'. את לימוד התף אנחנו מתחילים בדף י' א' עמוד ב'. מן המשנה פותחת במילים, הרייני נזיר ועליי לגלח נזיר, ושמע חברו ואמר, ואני ועליי לגלח נזיר. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אדם שאמר הרייני נזיר ואוסיף ונדר עוד ועליי לגלח נזיר, והרי עליי להביא קורבנות של נזיר, שהרי הנזיר בגמר נזירותו חייב להביא כבשה לחטאת וכבש לעולה והי לשלמים. ולשון גילוח מתפרש על הבאת הקורבנות, משום שהגילוח והבאת הקורבנות זמנם כאחד בגמר הנזירות. ובספר המצוות מוסיף הרמב״ם במצווה קוף י' א', שתגלחת נזיר וקורבנותיו נמנים כמצווה אחת, כי שניהם באים לצורך עניין אחד, להתיר לו את הדברים שהיו אסורים עליו בימי נזירותו, ולכן, כשאדם אומר ועליי לגלח נזיר, כוונתו גם על הקורבנות. אז אדם שאמר הרייני נזיר ואוסיף ונדר ואמר ועליי לגלח נזיר, ושמע חברו את דברה ואמר ואני, ועליי לגלח נזיר, גם אני אהיה נזיר וגם אני אתחייב בקורבנות נזיר. מכיוון שאמרו כן, הרי חל הנזירות על שניהם, ובנוסף חייב כל אחד מהם להביא קורבנות גם עבור נזיר אחר. ולא די במה שיביא קורבנות לעצמו, כי באמירתו, הרייני נזיר חל עליו נזירות, שזה כולל גם חיוב הבאת קורבנות בתום הנזירות. מה שאוסיף ואמר, ועליי לגלח נזיר, הוא בהכרח נדר נוסף להביא קורבנות של נזיר אחר. וזה נכון שאם היה אומר רק עליי לגלח נזיר, לא הייתה חלה עליו נזירות, אלא היה חייב רק בהבאת קורבנות נזיר. והחידוש בזה, שלשון זה, אינו מידות נזירות, ולכן אין במשמעות דבריו שמקבל על עצמו נזירות, אלא הוא נדר גמור ומתחייב בנדרו להביא קורבנות נזיר. כך דברי הרמב״ם בהלכות נזירות פרק ח' הלכה י' ח'. והתלמוד הירושלמי מבאר שדווקא אומר בסדר הזה, הרייני נזיר ועליי לגלח נזיר, אז צריך להביא קורבנות לנזיר אחר בנוסף לקורבנותיו שלו. כי כשאמר הרייני נזיר כבר נתחייב בהבאת קורבנותיו. מה שהוסיף ואמר ועליי לגלח נזיר, מוכרח שהכוונה להביא קורבנות עבור אחר. אבל אם הפך את הסדר ואמר הרי עליי לגלח נזיר והרייני נזיר, יכול לקיים חיובו בהבאת קורבנות נזירותו. והם מפרש את המשנה, איך יקיימו את נדריהם, אם היו פיקחין ואין רצונם להביא קורבנות פעמיים, לסיום נזירותם וגם לנזיר אחר, מגלחין זה את זה. כל אחד יביא קורבנות נזירות עבור חברו, ובזה מקיים את הנדר להביא קורבנות של נזיר, ואת הקורבנות לנזירות שלו, מביא חברו עבורו. ואף שבגמר נזירותו לא הביא קורבנות נזירות משל עצמו, אלא חברו הביא עבורו, יצא בזה ידי חובה. ומקור הדין הזה, מבואר במסכת תמורה דף יוד עמוד א', כשתה הגמרא לשון הכתוב בספר במדבר פרק ו' פסוק כ' א', קורבנו להשם על נזרו מלבד אשר תשיג ידו. נשאלת השאלה, וכי נזיר מתחייב קורבנות לפי מה שתשיג ידו? הרי קורבן נזיר שווה בעשיר ועני. ובהערת הגמרא במסכת תמורה שבה כתוב ללמד שאם עני הוא ואין לו להפריש משלו ותשיג ידו על ידי אחרים שיתנו לו קורבנות להקריבם, יביא קורבנות אלו ויצא בהם ידי החובה. והחידוש בזה, שאף שנאמר קורבנו, אינו חייב להביא דווקא קורבן משלו. וכאן אצלנו במשנה נתחדש עוד, שגם הראשון יכול לגלח את השני, אף שבשעה שהראשון קיבל עליו להביא קורבנות עבור נזיר אחר, השני עדיין לא היה נזיר, יכול הוא לצאת בכך ידי חובה. וערוך השולחן בהלכות נזירות סימן חף וב סעיף י' ב' כותב, שיש לפרש את החידוש במשנה כך, היה מקום לומר שכיוון ששניהם עומדים זה אצל זה וכל אחד אומר, ועליי לגלח נזיר, אז אין כוונתו לגלח את חברו, כי אילו הייתה כוונתו כך, היה לו לומר ועליי לגלח אותך. משמיע לנו התנא שאף שלא אמר כך, יכול לגלח את חברו. משום שכשאמר ועליי לגלח נזיר, כוונתו שאחר כך יראה איזה נזיר ברצונו לגלח, ואם ירצה יגלח את חברו שהיה עמו. בתלמוד הירושלמי במסכת פסחים מבואר שבקורבן נזירות צריך את דעתו של המתכפר, ומשום כך אם רוצה להקריב את הקורבן עבור נזיר אחר, צריך להודיעו. הרמב"ם פוסק לדינה שכשמביא קורבן נזירות עבור חברו, אין צריך את דעת המתכפר ויכול להפריש אפילו שלא מדעתו. ולכן מפרשת המשנה, אותם שני נזירים, אם היו פיקחים ואין רצונם להביא קורבנות פעמיים לסיום נזירותם וגם לנזיר אחר, מגלחים זה את זה, כל אחד יביא קורבנות נזירות עבור חברו, ובזה מקיים את הנדר להביא קורבנות של נזיר, ואת הקורבנות לנזירות שלו מביא חברו עבורו. ואם לאו, אם לא עשו כך, אלא כל אחד הביא קורבנות נזירות לעצמו, מגלחים נזירים אחרים. יביא כל אחד קורבן נוסף עבור נזיר אחר. זוהי המשנה שלנו, בדף י' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. היא באה אליהו, נשאלה שאלה לבני הישיבה. אדם שאמר הריני נזיר ועליי לגלח נזיר, ושמע חברו ואמר ואני, ולא הוסיף את המילים ועליי לגלח נזיר, מהו? מה דינו של חברו? מבארת הגמרא מהם צדדי הספק. האם אמירת ואני, אקולי דיבור המשמע, משמעותה שמקבל על עצמו את כל דבריו של הראשון ויהיה נזיר, וגם יביא קורבנות של נזיר אחר, או דילמה או שמה אמירת ואני, הפלגה דדיבור המשמע, משמעותה, שהוא מקבל על עצמו רק חצי דיבורו של הראשון ולא כל דבריו. ואין הספק בכוונת הנודר אלא במשמעות דבריו. האם משמעות לשון ואני הוא על תחילת דבריו או על סופם? ממשיכה הגמרא לבאר את הספק. אם תרצה לומר שאמירת ואני, הפלגה דדיבור המשמע, משמעותה רק על חצי מדבריו של הראשון, עדיין יש לדון על איזה חלק מדבריו. האם הרישה, האם על תחילת דבריו שאמר הריני נזיר ותחול עליו נזירות, כי משמעות לשון ואני שמקבל על עצמו רק את החצי הראשון מדברי חברו, דהיינו שמקבל נזירות כמוהו אבל אינו מתחייב בקורבנות נזיר אחר כמוהו, או הסיפה, או על סוף דבריו שאמר ועליי לגלח נזיר ויהיה צריך להביא קורבנות נזיר אף שלא תחול עליו נזירות. מביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק, תשמע בו הושמע ראיה מן הדין השנוי במשנה. אם אמר אחד הריני נזיר ועליי לגלח נזיר, ושמע חברו ואמר ואני ועליי לגלח נזיר, חל הנזירות על שניהם וגם חייב כל אחד מהם להביא קורבנות על נזיר אחר. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם היו פיקחים, מגלחים זה את זה. אם הם רוצים להיות נזירים כל אחד מהם, וכל אחד להביא רק סט קורבנות אחד, ולא יצטרך להביא על נזיר אחר, יגלחו אחד על השני. ויש לדייק, מידקה אמר ממה שהעריך התנא ופירש, שהשני אמר ואני, וגם אמר ועליי לגלח נזיר, שמע מינה מוכח מזה, שרק באופן זה מתחייב בנזירות ובקורבנות כחברו. אבל אם אמר רק את המילה ואני, משמעותה רק הפלגה דדיבור, רק על מחצית מדברי חברו. אמרי, אמרו בני הישיבה, אין, אכן יש ראיה שאמירת ואני, הפלגה דדיבור המשמע, משמעותה רק על חצי מדברי הראשון. מי הוא? אבל עדיין יש לדון ולהסתפק, האם משמעות לשון ואני, הרי שאו הסייפה, על תחילת דברי הראשון שאמר הרי אני נזיר, או על סוף דבריו שאמר ועליי לגלח נזיר, ואז הוא יהיה חייב גם להביא קורבנות נזיר, אף שלא תחול עליו נזירות. אומרת הגמרא, יש לפשוט את הספק הזה מינה, מהמשנה עצמה. מידקה אמר ממה שאמר חברו ועליי לגלח, והוסיף לומר כן כדי להתחייב גם בקורבנות נזיר. שמע מינה מוכח מזה שאמירת ואני על תחילת דיבור המשמע, משמעותה שיהיה נזיר כמו שאמר הראשון בתחילת דבריו. ולכן הוא צריך להוסיף ולומר ועליי לגלח נזיר, כדי להתחייב גם בקורבנות. ויש להבין ולשאול מה ראיה מהמשנה. הרי מכיוון שאמר גם ואני וגם ועליי לגלח, ודאי כוונתו באמירת ואני על תחילת הדיבור ובאמירת ועליי לגלח על סוף הדיבור. אבל עדיין יש להסתפק מה יהיה הדין אם יאמר רק ואני, שמה באופן זה כוונתו על החצי השני של הדיבור. צריך לומר שהגמרא הביאה ראיה ממה ששנינו במשנה, שדווקא אם אמר ועליי לגלח מתחייב בקורבנות נזירות. אבל אם היה אומר רק ועליי בלו להוסיף את המילה לגלח, לא היה במשמעות דבריו שרוצה לקבל על עצמו גם הבאת קורבנות נזיר. וכל שכן שאם אומר רק ואני, שאין כוונתו לקבל על עצמו להביא קורבנות נזיר, אלא ואני משמע שמקבל רק נזירות, כפי שאמר חברו בתחילת דבריו. כך כותב הרבינו פרץ, ואילו המאירי אומר, שאף שהביא הגמרא ראיה שאם הראשון אמר הרי איני נזיר ועליי לגלח נזיר, ושמע חברו ואמר ואני שהשני נזיר, אין הכוונה בזה שבכל אופן שאומר ואני משמעותו דווקא על החלק הראשון בדברי חברו, אלא העיקר הוא לפי מה שמשמע יותר בדקדוק הלשון. ולשון ואני משמע יותר שמקבל את עצם הנזירות מאשר הבאת קורבנות. ולכן, גם אם הראשון יאמר הרי עליי לגלח נזיר והרי אני נזיר, והשני יאמר ואני, תתפרש משמעות דבריו על מה שהראשון אמר בסוף דבריו, ומקבל השני נזירות ואינו מתחייב בקורבנות נזיר. כעת רבונה ברי דרב יהושע דוחה את הראיה ממשנתנו. אמר לרבונה ברי דרב יהושע לרבה, ממאי דאחי, מניין לך שכחו, לעולם אי מלאך, באמת אוכל לומר לך שהאומר ואני משמעות דבריו הכולי דדיבורה. הכל דיבורו של הראשון הוא מתכוון, דהיינו שהוא יהיה נזיר כמותו ושיביא קורבנות כמותו. ואם משום ועליי, אם תחלוק על כך משום שהוקשה לך במשנה, למה הוסיף ואמר השני ועליי לגלח? יש לדחות שהוא לא אמר כך כדי להתחייב בקורבנות נזיר אחר. אלא, מהי כאמר ועליי, מה שאמר ועליי לגלח, רצונו לחזור ולפרש, יהיה כחברו בהמילתא. בדבר זה שיביא קורבנות, הוא כופל את דבריו שכן דרך בני אדם לכפול בלשונם ולחזור על דבריהם בלשון אחר. אבל גם אם לא יכפול את דבריו, יאמר רק ועליי ולא יאמר ואני, הוא מתחייב בנזירות וקורבנות כחברו. יש שפירשו שדרך בני אדם לכפול את דבריהם, שבתחילה סותמים דבריהם ואחר כך מפרשים אותם. ואומנם, אף על פי שבנדרון התכוון לכלול בין חלות נזירות ובין הבאת קורבנות, הוא לא מפרש אלא את הבאת הקורבנות, כיוון שבלשון ואני, משמע שאומר, אני בגופי כמותך, וכיוון שמשמע במפורש בלשונו, אין צריך לחזור ולפרשו. ומוסיף רב הונא ברי דרב יהושע שהסברה הזו מוכרחת, די לא תימא אחי, אם לא תאמר כך, אם כן, מה דקטני מה ששנינו בסיפה של המשנה לקמן בדף י' ב' עמוד ב', שהאומר הרי עליי לגלח חצי נזיר, דהיינו שהוא נודר להביא לנזיר חצי מקורבנותיו, ושמע חברו את דבריו ואמר ואני עליי לגלח חצי נזיר, גם אני אביא לנזיר חצי קורבנותיו, ודינו שהוא חייב כמו שנתחייב הראשון, רק נלמד שיש מחלוקת בין רבי מאיר וחכמים אם מביאים קורבנות נזיר שלם או חצי קורבנות נזיר, כלומר שפורע לנזיר סכום השווה לחצי קורבנות נזירותו. קשה, הטעם שם בסיפה, במשנה לקמת בדף י' ב' עמוד ב', מאי קטרטין מילי, וכי יש שני דברים שקיבל על עצמו, הרי שם גם הראשון לא קיבל על עצמו, אלא חצי קורבנות נזירות, ואף על פי כן, כפל חברו ואמר גם ואני וגם ועליי, והרי שם בוודאי לא הוצרח לזה, אלא על כורחה מאי כאמר עליי, אלא ודאי במה כוונתו באומרו עליי, כוונתו היא בהמילתא, בדבר זה שקיבל על עצמו להביא קורבנות חצי נזיר, והוא חוזר על דבריו, החנמי גם כאן, ברישא כי כאמר כאשר אמר ועליי, כוונתו בהמילתא, בדבר הזה שקיבל על עצמו להביא קורבנות, הוא פשוט כופל ומפרש את דבריו. כך מסביר רב הונא ברי דרב יהושע. אמר לרבה, דוחה רבה את דברי רב הונא ברי דרב יהושע, אחי אשתא, כך אתה רוצה להשוות בין המשנה שלנו למשנה לקמן בדף י' ב' עמוד ב'? כלומר, אמנם בסעיפה העריך התנה שלו לצורך, אבל אין להוכיח מכך שאף ברישא הוא העריך לחינם. מדוע? כי אמרת בישלם הרישא צריכה, אם תאמר שברישא הוא צריך להוסיף גם את המילה ועליי, כי רק באופן זה חלה עליו נזירות, וגם מתחייב בקורבנות נזיר אחר, ותהיה ראיה מכאן שבאמירת ואני מקבל על עצמו רק נזירות, וכמו שאמר חברו בתחילת דבריו, אבל אינו מקבל על עצמו את מה שאמר חברו בסוף דבריו, ועליי לגלח נזיר. ובסיפה של המשנה, לא צריכה, לא היה צריך לשנות שהשני הוסיף ואמר ועליי, כיוון שבאומר הרי עליי לגלח חצי נזיר ושמע חברו ואמר ואני עליי לגלח חצי נזיר, הראשון לא קיבל על עצמו, אלא רק דבר אחד, להביא קורבנות חצי נזיר. ובוודאי לא היה צריך חברו לומר גם ואני וגם ועליי. אף על פי כן, לא קשה מדוע שנה תנה בסיפה גם, שאמר השני עליי לגלח חצי נזיר, משום דתני סיפה, הוא שונה את הסיפה בצורה דלא צריכה משום רישא דצריכה. אגב, הרישא שצריך לשנותה דווקא בלשון הזו, משום החידוש שבה, הוא שונה גם את הסיפה בלשון הזו, למרות שאין בה חידוש, שכן דרך התנא לשנות את הרישא והסיפה בלשון שווה, אף על פי שבסיפה הוא מיותר או אינו מדויק, כיוון שיש חידוש ברישא, וצריך לשנות את הרישא דווקא בלשון הזו. אלא היא אמרת אם אתה אומר, שגם הרישא לא צריכה וגם הסיפה לא צריכה, כי באמירת המילה ואני מתחייב בכל דבר שהראשון חייב, ולעולם לא צריך להוסיף את המילה ועליי, אם כן קשה, וכי תני, וכי שנה, תנה ברישא, ועליי דלא צריכה, דבר שהוא מיותר, ותני גם בסיפה את המילה עליי דלא צריכה, למה שנה, תנה דבר מיותר? אלא מוכח, שהלשון ואני משמעותו רק על תחילת דברי חברו, ולכן הוסיף ברישא את המילה ועליי, ואגב כך שנה גם בסיפה, בלשון הזו, למרות שבסיפה אין בך חידוש. אם כן, מסקנת הסוגיה, שאם אמר רק ואני, משמעות לשונו על תחילת דברי חברו, וגם אם יאמר אחר כך שכוונתו הייתה להיות כמו חברו בשני העניינים, להיות נזיר כמוהו וגם להתחייב קורבנות כמוהו, אין בדבריו כלום, כיוון שמשמעות לשונו על תחילת דבריו, ומה שמפרש את כוונת הדברים, אלו הם דברים שבלב הם אינם דברים. עכשיו מבאר את הגמרא דין בענייני שליחות שיש להקשות עליו במשנתנו, כפי שהתבאר להלן. אומרת הגמרא, שתי שורות לפני סוף דף י' א' עמוד ב', אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן. אומר רבי יצחק בשמו של רבי יוחנן, והדברים מופיעים במסכת גיטין דף סמרדלת עמוד א', האומר לשלוחו, צא, לך למקום שתרצה וקדש לאישה סתם, שלא פירה שמשלח איזו אישה ברצונו לקדש, והרי אדם יכול לקדש אישה בעצמו או על ידי שלוחו שיקדש אישה עבורו, שכן דרשו חכמים. במסכת קידושין דף מ"א עמוד א' מן הכתוב שנאמר לגבי גירושין בספר דברים פרק כ"ד פסוק א', וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושילחה מביתו. מהמילה ושילחה למדו שהגירושין נעשים על ידי שליח, וכמו שלגבי גירושין האיש עושה שליח, כך גם לגבי קידושין יכול לקדש אישה על ידי שליח, שנאמר ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. מקיש, משווה, הוויה, קידושין, ליציאה לגירושין. וכאן מדובר ששלח שליח לקדש לו אישה ולא פירש לו לאיכן ילך ואיזו אישה יקדש לו. אם כן, האומר לשלוחו, צא וקדש לאישה סתם, כאמור לא פירש המשלח איזו אישה ברצונו לקדש ומת השליח ואין אנו יודעים איזו אישה קידש עבור המשלח, אסור המשלח באישות בכל אנשים שבעולם. והטעם בזה משום שיש חזקה שכל שליח עושה שליחותו. שכיוון שנתרצה והסכים לעשות את השליחות, מוחזק הוא שיעשה את שליחותו. ויש להעמיד את השליח על חזקתו שעשה שליחות המשלח וקידש לו אישה. וכיוון דלא פריש לי, היות ולא פירש המשלח לשליח איזו אישה לקדש, הלא ידע, הרי הן המשלח יודע, איני הוא קדיש לי, איזו היא האישה שנתקדשה לו. ולכן נאסר המשלח בכל אנשים שבעולם, כי כל אישה שירצה לקדש, יש לה חשוש שמא היא קרובת האישה שנתקדשה לו על ידי השליח. והרי אסורה לה באיסור ערווה. כיוון שאין לנו יודעים מי האישה שקידש לו, אנחנו חוששים שמא היא אימה או ביתה או אחותה של האישה שהוא רוצה לקדש כעת, או שהיא אחת משאר שבע עריות שמקדש את האישה אוסר עליו. מי הם שבע עריות הללו? אימה של המקודשת, אם אימה, אם אביה, ביתה, בת בנה, בת ביתה, ואחותה כל עוד אשתו קיימת. אמנם מותר המשלח בביתו של השליח, ואין לחשוש שמא קידש את ביתו עבור המשלח, משום שאין אדם נעשה שליח לקדש את ביתו הבוגרת לאחר, כי חוששים שמא יאמרו שכמו שקטנה מתקדשת על ידי אביה, כך גם גדולה, ולא ידעו שאף קיבל את קידושיה בשליחותה. וצריך לבאר ולומר שמה שהתבאר כאן בגמרא שחוששים לקידושי השליח, אינו מעיקר הדין. כי הרי רוב הנשים שבעולם לא נתקדשו על ידי השליח, וגם רוב הנשים אינם קרובות האישה שנתקדשה. ומעיקר הדין יש ללכת אחרי הרוב ולהתיר למשלח לקדש איזו אישה שירצה. אלא כל מה שאסרו את המשלח לקדש אישה, זה משום כנס שכנסו את המשלח. שאף שמותר לו מעיקר הדין לקדש אישה ואין לו לחשוש לכלום, כנסו שצריך לחשוש על כל אישה שמה היא קרובת ארוסתו, ובזה מנעו מלקדש אישה. והטעם שכנסו, לפי שלא עשה כעוגן ששלח שליח לקדש לו אישה סתם, שיכול לבוא לידי תקלה על ידי כך. כי שמה ימות השליח ולא ידע מי נתקדשה לו, והיה לו לפרש לשליח שיקדש לו אישה פלונית ולא איזו שירצה. כעת ריש לקיש מקשה על הדין הזה ממשנה. אי טיבי הקשה ריש לקיש לרבי יוחנן ממשנה במסכת קינין, פרק ב' משנה א', משנה שדנה באדם שיפריש לקורבנו כן זוג עופות, בלשון המשנה נקראים זוג עופות כן, כי דרכם של העופות לחיות בקבוצה, כלומר בכן. סתומה, אין מפורש ומבורר עדיין איזה עוף לעולה ואיזה לחטאת, שפרחה גוזל אחד מהם לאוויר העולם ונעלמה מן העין, או שפרחה גוזל אחד מהם לבין חטאות המיתות, חטאות שדינן להיות מומתות ואי אפשר להקריבם, והגוזל הזה נתערב ביניהם ואינו ניכר בפני עצמו, או שמת אחד מהם מן הגוזלות שיפריש. בכל האופנים האלו, מאחר שנשאר בידו רק גוזל אחד להקרבה, ייקח גוזל אחר, שיהיה בן זוג לגוזל השני שנותר. ונסביר את הדברים. הדין הוא שזב או זבה או יולדת ענייה או מצורה עני שאין ידה משגת כדי הבאת בהמה לקורבן טהרתם, כפי שמחייבם הכתוב להביא במלות ימי תומתם, דינם להביא שני תורים או שני בני עונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. ובשעה שהבעלים לוקחים את העופות, יכול לקבוע איזה עוף יהיה לעולה ואיזה עוף יהיה לחטאת. ואם לא קבע שמם בשעה שלוקחם, זוהי כן סתומה, ושוב אין הבעלים יכול לקבוע מי יהיה לחטאת ומי יהיה לעולה. ורק כשיעשה הכהן את האחד מהם חטאת ואחד מהם עולה, יתבאר מי החטאת ומי העולה. כמו שמבואר לכמן בדף זך עמוד א', שאין הכינים מפרשות איזו לחטאת ואיזו לעולה, אלא בשני אופנים, או בשעת לקיחת בעלים, או בשעת עשיית הכהן, שנאמר, ולקחה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וגם נאמר, ועשה אותם הכהן, אחד חטאת והאחד עולה. אז המקרה שלפנינו, כגון שפרח לבין חטאות העוף שמתו בעליהם, או שנתכפרו בעליהם באחרת, כגון שנאבד עוף זה ונתכפרו הבעלים בעוף אחר, ולאחר מכן מצאו, הילו הם מחמש החטאות שנאמרה הלכה למשה מסיני שאינן קריבות, אלא מיתות, כאמור במסכת תמורה דף תתווה עמוד א', ובמסכת קינין הובא אופן נוסף שחטאת העוף תמות כאשר נתערבה בעולת העוף, כי מאחר שאי אפשר להקריבם, משום שצורת הקרבתם שונה זו מזו, ימותו כולם. וכשממיתים אותם, אין הורגים אותם ביד או בכלי, אלא מכניסים אותם לכיפה, דהיינו לבית סגור, נועל בפניה את הדלת ומונע ממנה מים ומזון, עד שהם מיתות. החידוש במשנה במסכת קינין, שהיה מקום לומר שכיוון שאוף אחד נדחה מהקרבה, גם האוף השני יידחה, משמיעינו הטענה שהאוף הנותר בכן כשר, אלא שבכדי לקיים את ההקרבה, כדין יצרף לו אוף אחר. מדייק ריש לקיש מן המשנה, שדווקא בכן סתומה, שאין מפורש ומבורר עדיין איזה אוף לעולה ואיזו לחטאת, יש תקנה בלקיחת זוג לשני. ואילו בכן מפורש, שדיינו שהוא פירש איזו לעולה ואיזו לחטאת ופרח גוזל אחד לאוויר העולם, אין לו תקנה, משום שאיננו יודעים אם הגוזל הנשאר ופרש לחטאת או ופרש לעולה. ודיני ההקרבה של עולה וחטאת שונים זה מזה. בחטאת מזים את דם העוף על המזבח למטה מחוט הסקרה, אותו חוט שהיה מקיף את המזבח באמצעו, להבדיל בין דמים הניתנים למעלה לדמים הניתנים למטה, ואילו בעולה ממצים את הדם על ידי שלוחצים את גוף העוף על קיר המזבח מעל חוט הסקרה. אז במקרה הזה, כשאין ניכר איזה גוזל פרח החטאת או העולה, אז אנחנו אומרים שאין לו תקנה. אבל כאשר יודע איזה גוזל פרח, ודאי יש לו תקנה גם כאשר מדובר בכן מפורשת, שהוא פירש איזה עוף הולך לעולה, ואיזה עוף הולך לחטאת. משמע מכך, שגם בכן מפורשת, אין פוסלים אלא את הכן הזו שהופרשה ועבד ממנה אחד. ואילו שער הכינין באלמה נמצאות בעולם, מתקנן, מתוקנות הם. ואם יתחייב בעל הכן להביא כינים נוספות, כגון אם יראה זיווה פעם נוספת ויתחייב בקורבן זיווה שהוא כן, דהיינו זוג, אופות, או שיתחייב קורבנות מצורה בשעה שהוא עני וקורבנו כן אופות, יכול להביא קורבנו מכל הגוזלות הנמצאים בעולם. ונשאלת השאלה לפי מה שלמדנו, המאי, מדוע יכול להביא כן אחר? לימה, אולי נאמר שאין לו תקנה, משום, דעל כל חדה וחדה, על כל אחד ואחד מהגוזלות שבעולם יש לחשוש. דילמה, אייניו, שמה הגוזל הזה הוא הגוזל שפרח, וכיוון שכבר נקבע לחפר על הזיבה או על הצרעת שלשמה מופרש, אין יכול להביאו לכפרה אחרת. כי כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין, ולא מדבר שכבר הוקדש. כאמור במסכת חגיגה, דף זין עמוד ב', אם כן שואל ריש לקיש במה שונה הדין הזה מדינו של רבי יוחנן שאסר את כל הנשים שבעולם מחמת הספק שמא קידש השליח את קרובתה. זאת אומרת שקושיית ריש לקיש היא שלשיטת רבי יוחנן היה לנו לקנוס את בעל הכן שמכיוון שלא שמר את כינו יפה, אם יראה זיווה נוספת והתחייב כן, לא יוכל להביא כן לחובתו, שיהיה לו לחשוש שמא מביא את הגוזל שפרח שכבר הופרש לזיוותו הראשונה, ואין יכול להביאו כקורבן על חיובו השני. כך מפרש התוספות בדיבור המתחיל ואילו את קושיית הגמרא, ואילו הראש והמפרש מפרשים את קושיית הגמרא, שמכיוון שעבד העוף של האדם הזה, לא יוכל שום אדם בעולם להביא כן לחובתו, שרש לחשוש שמה הגוזל שמביא, הוא אותו גוזל שפרח, ונמצא שמביא קורבן שהופרש לכפרת חבירו. אמר לי, דוחה רבי יוחנן את קושייתו של ריש לקיש ואומר לו לריש לקיש, כאמינה אנה, אני אמרתי שיש לחשוש לעניין אישה, דלא ניידה, שאישה אינה זזה ממקומה, אלא קבועה בביתה. מכיוון שעל אישה נאמר, בספר ישעיה פרק ממדלת פסוק י' ג' כל כבודה בת מלך פנימה, לפיכך נחשבת שאינה זזה ממקומה, אלא קבועה בביתה. ואמרת לי את, ואתה ריש לקיש בא לומר ולהקשות עליי מאיסור הדנייד, מדבר איסור שמטלטל ונע ממקום למקום כמו גוזלות, שפורחים בכל עת. ואינם קבועים במקום אחד? אין להקשות מזה על זה. כי באיסור שאינו קבוע במקומו, אין לחשוש על כל גוזל שמה הוא הגוזל האבוד, כי יש לנו ללכת אחר רוב הגוזלות שאינם קדושים. וכל גוזל הבא לידינו אנחנו תולים שבא מן הרוב. כלשון הגמרא, במסכת ברכות דף כוח עמוד א' ובעוד מקומות, כל דה פריש מרובה פריש, כלומר כל הפורש ובא מתוך הכלל, כגון גוזל הבא מכלל העופות שעל פני האדמה, יש לנו לתלות שפרש ובא מן הרוב שבכלל ולא בין המיעוט שבו. אבל באיסור הקבוע במקומו כגון אישה, אין הולכים בו אחר הרוב, לפי שכל קבוע כמחצה על מחצה, כלומר שאיסור הקבוע במקומו, אף על פי שאינו אל המיעוט, נחשב כמחצה על מחצה, וכאילו מחצית מנשות העולם מקודשות לו. ונפרש את הדברים. עיר שיש בה 9 חנויות המוכרות בשר כשר, וחנות אחת המוכרת בשר טריפה, ונמצאה חתיכה של בשר ברחוב העיר, ואין ידוע אם באה החתיכה מאחת החנויות הכשרות, או מן החנות הטריפה, באופן זה אנחנו תולים שבאה החתיכה מחנות כשרה, כיוון שהרוב כשרות, והכלל הוא כל דה פריש מרובה פריש, כל הפורש מהרוב הוא פורש, וממילא החתיכה מותרת באכילה. זה דווקא אם פרשה החתיכה מן החנויות ונמצאה בשוק. אבל אם לא פרשה, אלא אדם קנה באחת החנויות בשר ואינו זוכר באיזו חנות קנה, אם בחנות הטריפה או באחת מהחנויות הכשרות, דינו שונה. שהרי באופן זה איננו מסתפקים על החתיכה. אנחנו מסתפקים על החנות, באיזו חנות הוא קנה את הבשר. ומכיוון שהחנות לא פרשה ממקום מסוים, והיא עודה עומדת וקבועה במקומה, במקרה כזה אנחנו אומרים כל קבועה כמחצה על מחצה, כלומר, יש לדון לגבי החתיכה כאילו באה ממקום שמחצה כשר ומחצה טריפה ואסורה מספק. וכותבים התוספות, בדיבור המתחיל אישה, שדווקא באופן שניכר האיסור לעצמו והיתר לעצמו, אז יש לומר את הכלל שכל קבוע כמחצה על מחצה, כמו 9 חנויות המוכרות בשר שחוטה, ואחת מוכרת בשר נבילה, ולקח מאחת מהן, ואינו יודע מאיזו לקח, אז ניכרים האיסור והיתר, שהרי ידוע איזו חנות כשרה ואיזו לא, רק הוא אינו יודע מאיזה חנות לקח. אבל בדבר המתערב ואינו ניכר, אין אומרים את הכלל שכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. אם כן, לפי הדברים הללו מקשים התוספות, איך תרצה הגמרא שאישה נאסרת מדין קבוע? והרי אישה היא מעורבת בין שאר אנשים, ואין ניכר איזו אישה מקודשת. תרצים התוספות, שבאמת מעיקר הדין, כפי שכבר ביארנו לעיל, אין לאסור עליו, על אותו משלח את כל הנשים, וזאת משום שהולכים אחרי הרוב. והרוב הם נשים שוודאי השליח לא קידש. אלא זה כנס שכנסו חכמים את המשלח שיהיה אסור בכל אנשים. כוונת רבי יוחנן לומר, שמכיוון שדין זה קצת דומה לקבוע, לפיכך יש סברה לקנוס. אבל לגבי אוף שפרח מן הקן, לא כנסו כיוון שאינו קבוע ואין שום סברה לאיסור. כי לא כנסו אלא במקום שיש קצת סברה לאיסור, אף על פי שמעיקר הדין אין לאסור משום הסברה הזו. יש ראשונים שתרצו, שכאן האיסור נקרא מבורר כמו בחנויות, משום שהאישה בעצמה וכן השליח שקידש והעידים לקידושין, הלו הם יודעים שהיא זו שנתקדשה. ממשיך רבי יוחנן לבאר את העניין. וכי תאמה ואם תאמר לדחות את דבריי, שחילקתי בין גוזל לאישה שהרי אחנה מן היד, גם האיסור המדובר כאן מטלטל ונע, שהלו גם אישה הולכת ממקום למקום ואינה מצויה בכל עת בביתה, ואימור ותאמר שמה בשוקה אשכח וקדיש, שמה לא קידש השליח את האישה בביתה, אלא מצאה בשוק וקידשה למשלחו, ומכיוון שלא הייתה במקום קביעות, הרי אינה שקולה כמחצית מנשות העולם, ויש לדון אותה כמיעוט כלפי שאר כל הנשים, וממילא, יהיה מותר המשלח עכשיו לקדש לו אישה, ואין לחשוש שמה קרובתה מקודשת לו, אלא הולכים אחרי הרוב. והטעם שיש לנו לתלות שהשליח קידש את האישה בשוק, כי זו חומרה גדולה לאסור את כל הנשים שבעולם. ולכן יש לנו לתלות שמה, בשעה שקידשה, לא הייתה קבועה, אלא הייתה ניידת, וממילא לא נאמר בעדין של קבוע, כמחצה על מחצה דמי, ובעצם היא מותרת. אני יישב לך שמכל מקום, היא אינה דומה לכן אופות. כי אתם שם באישה, הלו היא עדרה לניחותה, היא חוזרת למקום מנוחתה בביתה שהוא מקום קביעות. אבל גבי כן שפרח ממנו גוזל, מי עדרה? וכי חוזר הוא לכן? הרי הוא אף ופורח בכל העולם ואין לו מקום קבוע שהוא חוזר אליו בכל עת. ולכן הולכים בו אחר הרוב. כלומר, אישה נידונת כדבר קבוע גם בשעה שהיא מזדמנת להיות מחוץ לביתה, מכיוון שדרכה לשכון בביתה ואין יוצאת ממנו אלא לשעה, מה שאין כן. אוף, דרכו לנדוד ולנוע בכל עת. לגוזל אין קביעות אפילו אם הוא חוזר לכן שלו, משום שבכל עת הוא נודד ממקום למקום ומכן לכן, ואין לו קביעות. מוסיפה הגמרא לבאר את דינו של רבי יוחנן בשולח שליח לקדש אישה. אומרת הגמרא, אמר רבה, הוא מודה רבי יוחנן שאם שלח שליח לקדש לו אישה ומת השליח, שלא נאסר המשלח באישה שאין לו בת פנויה, דהיינו לא בת בלתי נשואה, ולא בת הבת, ולא בת הבן, ולא אם, ולא אם של האם, ולא אחות. שמכיוון שאין לה אפילו אחת מכל אלו שהיא פנויה, הרי אין מקום לחשוש שמקרובתה מקודשת לו, מאחר ואין לה קרובות הראויות להתקדש. ואף על פי שהייתה לה לאישה שרוצה המשלח לקדש, הייתה לה אחות או אחת משאר הקרובות המובאות לאל, שכעת היא פנויה. אלא שבשעה ששלח את השליח הייתה נשואה ונתגרשה לאחר מכאן, לאחר ששלח את השליח. אם כן, אין לחשוש שמה קידש לו השליח את האחות, שהרי באותה שעה הייתה נשואה לאחר. ולכן בזה מודה רבי יוחנן, דה איש אריה, שאותה אישה שאין לה קרובות פנויות, מותרת למשלח. מותר לו לקדש אישה שאין לה קרובות האוסרות אותה על בעליהן מדאורייתא. ואפילו אם יש לה קרובות שאם השליח קידש אותן, תיאסר היא עליו מדין שניות להריות האסורות מדרבנן, היא אינה אסורה מחמת כך שספק דרבנן, אנחנו פוסקים לכולה. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מדוע היא מותרת ולא חוששים שמה השליח קידש לו את אחותה אחר גירושיה? משיבה הגמרא שאין חוששים לכך, משום דבאי שעתא דקאמר לי, שבאותה שעה שאמר לו המשלח לקדש לו אישה, הווה נסיבן לגברי, הייתה אחותה נשואה לאדם אחר ובוודאי לא קידשה השליח אף אחר שנתגרשה, כי כלל הוא בידינו. כי משווי שליח, כאשר ממנה אדם שליח, אין הוא ממנהו אלא במילתא דקיימא קמיה, בדבר שעומד לפניו, כלומר שהוא מזומן ואפשרי להיעשות בשעת המינוי. אבל במילתא דלא קיימא קמיה, בדבר שאינו עומד לפניו, שאי אפשר לעשותו, לא משווי שליח. הוא לא ממנה שליח, וכיוון שכן, לא היה השליח יכול לקדש לו אישה שהייתה נשואה בזמן שנשתלח, אף אם נתגרשה לאחר מכן, שהרי כוונת המשלח הייתה שיקדש אישה שכעת בשעת מינוי השליחות היא ראויה לו. מקשה הגמרא על דברי רבה מן המשנה שלנו. תנן, שנינו במשנה, אדם שאמר הרי אני נזיר והוסיף ונדר ואמר ועלי לגלח נזיר, והרי עלי להביא קורבנות של נזיר, ושמע חברו את שמה שהוא אמר ואמר גם הוא ואני ועלי לגלח נזיר, גם אני אהיה נזיר ואתחייב בקורבנות של נזיר, הדין הוא ששניהם נזירים, ובנוסף חייבים להביא קורבנות גם עבור נזיר אחר. ואם היו פיקחין, אומרת המשנה, וברצונם להיפטר מהבאת פעמיים קורבנות, מגלחין זה את זה, כל אחד יביא קורבן נזירות עבור חברו. ואם לאו, אם הם לא עשו כך, מגלחין נזירים אחרים, יביאו קורבן נוסף עבור נזירים אחרים מלבד הקורבנות שלהם. וקשה, בישלמה בתרה, זה נכון וטוב לומר שהשני שאמר ואני ועליי לגלח נזיר, הוא יכול לקיים את נדרו בכך שהוא מביא את קורבנות חברו, כיוון דאיקא דמה קמיה, שהנזיר הראשון היה קיים ועומד לפניו בנזירותו, וכאשר הוא אמר ועליי לגלח נזיר, היה גם הראשון בכלל זה ככל נזירי העולם. אלא כדמה, אלא הראשון, איך הוא יכול לקיים את נדרו בכך שהוא יביא את קורבנותיו של השני? מאיקא בתרא קמיה, וכי היה אחרון נזיר לפניו בעת שהוא אמר הראשון, בעת שהוא אמר ועליי לגלח נזיר, והרי בעת שנדר הראשון לא היה השני נזיר עדיין. ולפי דברי רבה, אין אדם כולל באמירתו דברים שאינם אפשריים כעת. ואם כן, בוודאי לא הייתה כוונת הראשון להתחייב להביא קורבנות עבור השני, שלא היה עדיין נזיר באותה שעה. ונסביר, לפי הבנת המקשה בדברי רבה, הטעם שאין לה חשוש שהשליח קידש את אחותה שהייתה נשואה בעת המינוי, כי אין אדם ממנה שליח על דבר שאין באפשרותו לעשותו עכשיו. אז הוא הדין, שהאדם אינו נודר או עושה שום חלות על דבר שאינו שייך עכשיו. ולכן, מקשה המקשה על רבה, איך יוצא הראשון ידי חובת נדרו בכך שמביא את קורבנותיו של השני? הרי אין אדם מתכוון למה שלא נמצא לפניו, וממילא לא נתכוון בנדרו להביא קורבנות עבור השני שעדיין לא היה נזיר בשעה שנדר. אלא בהכרח אומרת הגמרא בדף י' ב' עמוד ב', אחי כאמר, כך הייתה כוונת הראשון בנדרו, אי משכחנה דאבי נזיר, אגל חי, אם אמצא שהוא נזיר, אבי את קורבנותיו. ואף אם אתה בשעת הנדר, הוא אינו נזיר. אם אני אראה לאחר זמן שהוא נזיר, אבי קורבנותיו, כי דעתו גם על מה שאינו ראו, יחשב להיות נכלל בדבריו. אם כן, אחי נמי, גם כאן יש לפרש, דאחי כאמר לי, כך אומר המשליח לשליח ששולח אותו לקדש לו אישה. אם משכחה דמגרשה, אם תמצא שנתגרשה אישה, אותה אישה שיעלה בדעתך לקדש לי, גם אם עכשיו בשעת המינוי עדיין לא נתגרשה, קדש לי, תקדש אותה לי. כאמור, גם אם בשעת מינוי השליחות עדיין הייתה אשת איש, אם כך קשה על רבה הסובר שאין השליח יכול לקדשה, את אותה אישה שבשעת המינוי של השליחות שלו עדיין אינה ראויה להתקדש למשלח, בגלל שהיא נשואה. תרץ את הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, שיש לפרש דברי רבה באופן אחר, שבא לקבוע כלל בדיני שליחות, שלא משווי איניש שליח, אין אדם יכול למנות שליח, אלא במילתא דמצי אביד אשתא, בדבר שהוא המשלח יכול לעשותו כעת. אבל במילתא דלא מצי אביד לאשתא, בדבר שאין המשלח יכול לעשותו כעת, לא משווי, אין בכוחו למנות שליח, לעשות את הדבר הזה. וגם אם בדעתו לכלול בדבריו, גם מה שאין בדעתו לעשות עכשיו, כמו שהוכחנו מה? מנזירות. מכל מקום אי אפשר למנות שליח לזה. ולכן מכיוון שאין המשליח יכול לקדש את האישה בעודה אשת איש, ממילא הוא לא יכול למנות שליח לזה, גם אם אותה אישה תתגרש לאחר זמן. והתירוץ בעצם חלוק ממה שסברנו בתחילה בביאור דברי רבה. בתחילה פירשנו שבכל מעשה שאדם עושה אין כוונתו אלא על מה שהוא עומד ומזומן לפניו לעשותו עכשיו. אם כן היה קשה, גם בנזיר אין כוונת הראשון להביא את קורבנות האחרון. אבל לפי המסקנה כעת, דעתו של אדם להתחייב גם על דבר שאינו מזומן לפניו. אלא שיש דין מסוים בשליחות, שאין אדם יכול למנות שליח על דבר שאין בידו לעשותו בעצמו בעת מינוי השליחות. גם אם הוא יאמר בפירוש שהוא ממנה את השליח לאותו דבר, המינוי לא יחול לכך. זה רק בשליחות. אבל בעניין אחר, כגון המתחייב קורבן נזיר עבור אחר, יכול להתחייב להביא קורבנות של אדם, שעדיין הוא אינו נזיר. מקשה הגמרא על הדין הזה. ולא, וכי אמנם אין אדם יכול למנות שליח על דבר שאין בידו לעשותו, תשמע, בוא ואביא לך סתירה לזה, מברייטה. נאמר בברייטה מופיעה במסכת נדרים דף עין ב' עמוד ב', האומר לאפוטרופוס שלו, לממונה על ביתו ועסקיו, כל נדרים שתדור אשתי מכאן עד שאבוא ממקום פלוני, מעכשיו שאני הולך לדרכי עד שאשוב ממקום פלוני שאני הולך אליו עכשיו, כל הנדרים שתדור אשתי, שתדור אשתי, אפר לה במקומי. והאפוטרופוס קיים את דברה ואכן אפר לה. יכול הייתי לומר שיהיו מופרין, שהרי מינה את האפוטרופוס להיות שליח במקומו לאפר, וכאילו הוא בעצמו הבעל אפר לה. תלמוד לומר לזה בא הפסוק ואומר בספר במדבר פרק למד פסוק י' ד', כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש, אישה יקימנו ואישה יפירנו. כפל הלשון במילה אישה, ולא נאמר אישה יקימנו ויפירנו, בא ללמד שדווקא בעלה בעצמו יכול להפר לה, ולא על ידי שליח. אלו הם דברי רבי יושיע. ורבי יונתן אומר שהאפוטרופוס יכול להפר את נדריה אם מינה הוא הבעל לשליח, שהרי מצינו בכל מקום בתורה ששלוחו של אדם כמותו, וכשהשליח מאיפר נחשב כאילו בעלה הפר לה. דייקת הגמרא מדברי רבי יושיע, טעם שאין האפוטרופוס יכול להפר הוא משום דאמר רחמנה אמרה התורה במין גזירת הכתוב אישה יקימנו ואישה יפרנו וממילא נתמעט שליח. עליו אחי, אבל אולי הדרשה הזו, היה האפוטרופוס מפר, יכול להפר את הנדרים שהאישה נודרת עד שישוב בעלה. ואילו גבי דידי, אבל לגבי הבעל עצמו, אם היה רוצה להפר קודם הליכתו את הנדרים שתידור אשתו מכאן ולאבא, טניה, שנינו בברייתא, והגרסה משתנית פה לדעתם של המפרשים לתנן, שנינו במשנה במסכת נדרים דף עין ה' עמוד א', האומר לשתו, כל הנדרים שתדורי מכאן מעכשיו שאני הולך לדרכי ועד שאבוא ממקום פלוני יהיו קיימין, לא אוכל להפירם לאחר מכן, כלומר שברצונו לקיים את הנדרים שעתידה לידור, לא אמר כלום. אין האמירה הזו חשובה כלום, שאין יכול לקיים נדריה קודם שתידור. אבל אם מבקש להפר נדריה מכאן ולאבא ואומר לכל נדרים שתידורי מכאן ועד שאבוא ממקום פלוני הרי הם מופרין, רבי אליעזר אומר כל נדר שתידור מופר. הבעל יכול להפר נדריה גם קודם שהיא תידור. כיוון שאין אדם רוצה באישה נדרנית, נוח לו להפר את נדריה, וכיוון שמפר לה בלב שלם, חלה הפרתו. ומחלק רבי אליעזר בדין ההפרה לדין ההקמה. ואילו חכמים חולקים ואומרים, אינו מופר, לא מועילה הפרתו, קודם שהיא נדרה. אין אדם יכול להפר נדרי אשתו קודם שתידור. כך טעמם של חכמים שנאמר אישה יקימנו ואישה יפירנו. נסמכו הקמה והפרה זה לזה כדי לדרוש שכל נדר שאינו בכלל הקמה אינו בכלל הפרה, וכיוון שאינו יכול לקיים את נדרי העתידיים, כמו כן, אינו יכול להפר אותם. אילו רבי אליעזר חולק על חכמים ולומד מקל וחומר שיכול להפר קודם שתידור. ומהו הקל וחומר? אם הועילה הפרה לנדרים שכבר חלו ובאו לכלל איסור, כל שכן שתועיל הפרה לנדרים שעדיין לא באו לכלל איסור. ולמרות הקל וחומר הזה, מודה רבי אליעזר שאינו יכול להקים את נדרי הקודם שתידור, כי בהקמה הסברה נותנת להפך, שדווקא לנדרים שכבר חלו ועומדים בחומרתם יש הקמה. אבל נדרים שעדיין לא באו לכלל איסור, אין להם הקמה. כעת מבארת הגמרא את הקושיה מן המשנה הזו במסכת נדרים. כסל כדאי, דח היה עולה על דעתך, כי אמר כאשר אמר רבי יושיע השליח הבא לא יכול להפר נדרי אשתו של אותו ממנה את האפוטרופוס, אז אומר זאת רבי יושיע לבדי רבנן. לשיטת חכמים דהמרי שהם אומרים לא מצי מיפר, שאין הבעל יכול להפר נדרים שתידור אשתו מכאן ולאבא. והכרח לומר כן, כי אם הוא אמר זאת רבי יושיע לשיטת רבי אליעזר הסובר שבעל מפר נדרים שתידור בעתיד, אם כן מדוע הוא צריך הבעל לעשות שליח להפר נדרי אשתו? יפר לה הוא בעצמו. זאת אומרת שרבי יושיע שאמר ששליח הבעל לא יכול להפר נדרי האישה, אמר זאת לשיטת חכמים שאומרים שאין הבעל יכול להפר נדרים שתידור אשתו מכאן או לאבא. נמצא שבשעת מינוי האפוטרופוס אין ביד הבעל להפר נדרים אלו. ואף על פי כן הוא צריך רבי יושיע ללמוד מן הכתוב שאין יכול למנותו. ואילו דאמר רחמנא, אם לא שאמרה התורה את כפילות הלשון אישה יקימנו ואישה יפרנו, ומזה ממעטים שליח, אז אפוטרופוס אבי מיפר. היה אפוטרופוס יכול להפר את הנדרים שתידור אשתו של המשליח מכאן ולאבא. נמצא שהבעל ממנה שליח לדבר שאין בידו לעשותו כעת. אם כן, זה סותר למה שביארנו בדברי רבה, שבדיני שליחות אי אפשר למנות שליח באופן הזה. מתרצת הגמרא, ודילמה, ייתכן שרבי יושיע אמר את דבריו רק אליבא דרבי אלעזר, דאמר מצי מיפר, שהבעל יכול להפר את הנדרים שתידור אשתו מכאן ולאבא, ולפיכך יש בכוחו של הבעל למנות שליח על נדרים עתידיים. שואלת הגמרא, יחי, אם כך, למה ללשבוי שליח? למה הבעל צריך למנות אפוטרופוס? למה הבעל צריך למנות שליח שיפר את נדרי העתידיים? ליפר לאיו, עכשיו הבעל, ברגע שהוא הולך לצאת לדרך, יאמר לאשתו שכל נדרים שהיא עתידה לידור, הרי הם מופרים. שהרי לרבי אליעזר הוא יכול לעשות כך. מיישבת הגמרא כסבר, סבור הבעל בדעתו, טוב יותר שאמנה שליח לכך ולא אמתין עד שאפר לה בעצמי בשעת צייתי לדרך, כי חושש אני. דילמה משתלינה, שמה אשכח לאפר בשעת צייתי לדרך, או רתחנה, או שמה יכעס באותה שעה ואני לא אפר לה, או מתרדינה, או שמה יהיה טרוד ולא תהיה דעתי מיושבת לאפר את נדריה. ולכן הוא ממנה אפוטרופוס, הוא ממנה שליח יום או יומיים קודם צייתו, בשעה שהוא רגוע, והשליח יפר נדריה כל זמן שהיא תידור. לפי זה יוצא שלא קשה על רבה, כי באמת, אם לא היה גזירת הכתוב שאין שליחות בהפרת נדרים, היה הבעל יכול למנות שליח שיפר לאישה נדרים שתידור מכאן ולאבא. כיוון שגם הוא הבעל בעצמו יכול להפר לה קודם שנדרה. מה שממנה שליח להפר הנדרים, אין זה משום שאינו יכול להפירם קודם הליכתו, אלא רק משום שעדיף לו שאדם אחר יהיה ממונה על כך שמה בעת הליכתו ישכח או יכעס ולא יפר. ולכן, הוא ממנה שליח יום או יומיים קודם צייתו לדרך שיפר כל נדריה שתידור לאחר שילך. הוא אינו רוצה להפר עכשיו את כל הנדרים שתידור בעתיד, כי את הנדרים שתידור עד שעת הליכתו, הוא רוצה לשמוע ולדון בכל אחד מהם אם ברצונו להפירם או לא. עוד עניין מביאים פה תוספות בדיבור המתחיל דילמה, שהגמרא במסכת נדרים בדף עין בית עמוד בית דנה אם בעל יכול להפר נדרי אשתו קודם שישמע אותם. ביקשה הגמרא להוכיח מן המשנה הזו שיכול להפר קודם שמיעה, שהרי השליח מיפר בלא שמיעת הבעל. ולכן העמידו שם את דברי רבי יושיע שאומר לאפוטרופוס כל נדרים שאשתי תידור, אפר לה, שתחול להפרה כשישמע את הנדר. ומבואר שם שאף שההפרה תחול רק כשהבעל שומע את הנדר, אינו מפר בעצמו, אלא עושה שליח לזה משום שחושש שמה יהיה טרוד בשעה שישוב מנסיעתו, וכשישמע את הנדר ישכח להפר לה. ואף שכבר ידענו שאדם חושש שבחזרתו מהדרך יהיה טרוד, מכל מקום בתחילה סברה הגמרא בסוגייתנו, שדווקא בחזרתו מהדרך הוא טרוד ולא בצייתו לדרך, ולכן יקשו, שכיוון שהבעל מפר נדרים שתידור אשתו מכאן ולאבא, יפר לה בעצמו את נדריה קודם צייתו לדרך ויאמר לה שהנדרים יהיו מופרים כשישמע את הנדר בחזרתו. זה תרצה הגמרא שאף קודם נסיעתו תרוד הוא הבעל, ולכן הוא ממנה אפוטרופוס. עד כאן מורי ורבותיי, לימוד דף י"ב ממסכת נזיר, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הדין של הקן אחר שפרח ממנה עוף אחד? שאלה שנייה, מדוע בעופות לא חוששים שכל עוף שנמצא הוא זה שפרח, ואילו באישה חוששים שזוהי שקידש לו שלוחו את קרובתה? שאלה שלישית, מה הדין אם יש לאישה קרובה אחת בלבד שהייתה נשואה בזמן שמינה את השליח ונתגרשה ומדוע? שאלה רביעית, האם אפוטרופוס שמינה הבעל יכול להפר נדר האישה ומדוע? שאלה חמישית, מדוע צריך הבעל להפרתו של אפוטרופוס אם הוא עצמו יכול להפר כבר מעתה נדרים שעדיין לא נדרה? שאלה אחרונה על דף י' ב', מה הדין מי שאמר קורבנות חצי נזיר עליי ומה הדין במי שאמר חצי קורבנות נזיר עליי? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי י' באלול תשע"ה, סיימנו בסייעתא דשמיא ללמוד את דף י' ממסכת נזיר. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, חף באלול תשע"ה, עם שני דפים, דפים י' ג' וי' ד' ממסכת נזיר. אני קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, כתיבה וחתימה טובה. בספרן של צדיקים גמורים וכל מי לדמיתיו ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.